אני רק אשתף את המסך. אז רק אם תסתכלו, לפני שנתחיל, אפשר לא להתייחס, פרק א', בפסוק ז', כתוב, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה, ושתי חלותיה אימה, על נעמי, כן, אחרי שכתוב בפסוק לפני כן, ותה קומי בחלותיה ותה שום משדה מואב, אז רשי שם אומר, מי שיש לו רשי, ותצא מן המקום, למה נאמר? הרי כבר נאמר, ותה שום משדה מואב, ומחנת שוב, אם לא תצא מן המקום שהייתה שם. אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום ניכרת ועושה רושם. נתנו פה דמות, באמת דמות מופת. גם לצערי, לא זכיתי להכיר אותו מקרוב בשנים שהוא היה פעיל פה, הגעתי בשנים האחרונות, אבל ממה ששמענו היום, ואתם הכרתם את זה יותר מקרוב, זה דמות שהייתה הכתר של העיר, באמת הכתר של העיר. הרבה מוסר למדנו בהספדים עכשיו, בעיקר על מה זה מסירות נפש, מה זה מסירות נפש של אדם, באמת, בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך, ממש, לתורה, לחסד, לקשרות, לשבת, לאהבת עם ישראל, אהבת ארץ ישראל. אני יכול להגיד לכם, שוב, באמת, אתם יכולים לספר עליו הרבה יותר ממני, אבל שני עדים שיש לי מדברים ששמעתי, שמעידים על מה היה חשוב בעיניו. לפני 20 שנה הייתי פה בשבת בר מצווה של אחיין שלי, והוא דיבר, זה היה פרשת בלק, והוא דיבר אחת אחרי השנייה לברכות שבלק מברך את עם ישראל, איזה שבחים לעם ישראל. ראית כמה, כל הפנים שלו מהירות, על דברי שבח על עם ישראל, על המעלות של עם ישראל. זה הוא אמר, זה מה שצריך ללמוד מהפרשה הזאת. כמה מעלות, איזה מעלות יש לעם ישראל. זה אהבת ישראל שלו. ודבר שני, חמותי סיפרה לי, הוא היה אורח הכבוד שלהם, הם הקימו את שכונת נווה אליזה בגינות שומרון, אנחנו יודעים שיש פה גם הקהילה, כאלה שהצטרפו לשם. והוא היה אורח שלהם בחנוכת בית הכנסת, לפני בערך 30 שנה, תפשינו ג' תפשינו ד' משהו כזה. חנוכת בית הכנסת שהם עשו, הייתה לו שמחה גדולה לראות בית כנסת בארץ ישראל, בשכונה חדשה בארץ ישראל, בהתיישבות חדשה. והוא היה אורח הכבוד שלהם, והיא אמרה, היא לא זוכרת אם הוא אמר את זה אז, או בשבת אחרת שהוא התארח, זאת קהילה של, כולה של עולים, כן? אז הוא אמר להם, אני גם הייתי בחוץ לארץ, אבל אמר, הפירות שם לא היו טעימים לי כמו הפירות בארץ ישראל, היא אמרה שהוא הגדיר את זה כי זה פירות בלי כיפה, כך הוא אמר. זאת הייתה הגדרה שלו, זה מראה לאהבת ארץ ישראל שלו, אז זה שני הציטוטים שאני יכול לצטט, שמענו הם הרבה יותר, וכמו שהבן שלו ברי אמר, מה שאנחנו יכולים לעשות, מה שהוא ביקש, זה ללמוד תורה. זה מה שאנחנו נעשה. אז היינו לקראת סוף הפרק, בעצם עסקנו בשני החלקים הראשונים של הפרק, החלק הראשון שבו ראינו את הרקע, שזה הירידה למואב, ומות אלימלך, ומות מחלון וחיליון, ראינו את ההידרדרות וההתאמות, ואפשר להגיד אובדן הקשר ואובדן המחויבות, לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא, ביחד כמובן עם הירידה מארץ ישראל. ואז נעמי בעצם מבינה שהיא צריכה להפוך את הקערה, היא צריכה לתקן את מה שנפגם בירידה הזאת, ותקום, כן, אמרנו, ראינו שנעמי יוצאת מהפסיביות שלה, מההיגררות שלה, אחרי המהלך הזה, מבינה שצריך לשנות, ושכל הדו-שיח שלה עם רות ואורפה, הוא בעצם לבחון את המחויבות המוחלטת לעם ישראל ולקדוש ברוך הוא. כן, שאורפה עומדת במחויבות, נניח לנעמי, עומדת במחויבות לעם ישראל, לא עומדת במחויבות לקדוש ברוך הוא. את זה היא לא מוכנה לקבל על עצמה, ולכן היא שבה אל עמה ואל אלוהיה. ורות אומרת, עמך עמי ואלוקייך אלוקיי, ודיברנו על זה שזה בעצם ההתחייבות הכפולה הזאת זה מה שהרב סולובייצ'יק הגדיר כברית הגורל וברית הייעוד, שתי בריתות שהקדוש ברוך הוא קראת עם העם ישראל, יש לנו גורל משותף שאנחנו אף פעם לא יכולים להתחמק ממנו, שבתור עם ישראל אנחנו תמיד כפופים לו, ומצד שני יש לנו גם ברית ייעוד, אנחנו לא מסתכלים רק על מה עובר עלינו, אלא גם לאיפה אנחנו שואפים, ודיברנו על זה שזה אולי מידת הרחמים ומידת הדין, מידת הדין, ראינו את הרמב"ן, שיעקב אבינו אומר לקדוש ברוך הוא, ואתה אמרת, היטב היטיב עמך, אפילו אם גרם אחד, זאת אומרת, אל תדון תראה מידת הדין, אלא בואו נסתכל על הייעוד, מידת הרחמים מסתכלת על מה, לאיפה אנחנו שואפים, אז גם אם חלילה גרם החטא ואולי לא מגיע לי, אבל בואו נסתכל קדימה על מה אנחנו רוצים להשיג. ואמרו שזה התחלת המעבר גם מתקופת השופטים לתקופת המלכים, תקופת השופטים שמצטמצמת בדאגה אולי לגורל, ובעיקר לגורל של הקרובים אליי, בנאמנויות הקרובות יותר למשפחה, אולי לשבט, לא הרבה מבט מעבר לזה. אל תקופת המלכים, שהיא תקופה של ייעוד, שמסתכלת קדימה. השופטים, ראינו, אנחנו תמיד במעגל, אנחנו יודעים שספר שופטים מתחיל במעגל הזה של חטא, ואז נפילה בידי האויבים, ואז תשובה, ואז תשועה על ידי השופט. כן, גם השם שופט, זה שם של מידת הדין, הוא שופט כביכול. אז אנחנו במין מעגל כזה, אבל המעגל הזה לא מוביל לשום מקום. המלך פורץ לעשות לו דרך, המלך מסתכל קדימה, מוביל לאיזשהו ייעוד, לאיזושהי מטרה, ולא רק לנהל את המצב הזה. ואני רוצה לסיים בהקשר לנקודה הזאת, בנאום של נעמי, שהיא אומרת שהיא מגיעה לבית לחם, בואו נחזור על הפסוקים. פסוק יוטט, פרק על פסוק יוטט, ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם, ואי כבואנה בית לחם, ותאום כל העיר עליהם, ותאמרנה, הזאת נעמי, ותאמר עליהן, אל תקרנה לי נעמי, קרנה לי מרה, כי אימר שדי לי מאוד, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, למה תקרנה לי נעמי, והשם אנה בי, ושדי הרה לי. הנאום הזה, נשמע שנעמי, כביכול יש לה טענות לקדוש ברוך הוא, תראו כמה רע הוא עשה לי, אפילו הביטוי, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם. כשהייתי מלאה, זה אני מלאה הלכתי. הריקם, זה הקדוש ברוך הוא עשה לי, כביכול. זה נשמע לא טוב, כן? יש רש"ר הירש כותב על תהילים, במזמור של תהילה לדוד, כן? מה שאנחנו אומרים כל יום באשרי. הגמרא אומרת שצריך להגיד תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום. ואחד מהסיבות זה שזה מסודר בסדר א' ב', אבל אז הגמרא אומרת, רגע, חסרה עוד אחת, חסרה נון, נכון? אנחנו רואים בחוד קולים שזכור בכל דור ודור, סומך השם לכל הנופלים. אומרת הגמרא, דוד השמיט את הנון, כי נון זה נפלה לו, תוסיף קום בתולת ישראל. לא רוצים להזכיר נפילה. הוא אומר, ואף על פי כן סמכה דוד מדעתו, שכתוב סומך השם לכל הנופלים. אז הפסוק בסמך, הוא מתקן את הפסוק בנון שדוד לא רצה להזכיר. את הפסוק שלנו של הנפילה. אומר השאר יש מה הרעיון פה? כל המזמור הזה הוא הודע לקדוש ברוך הוא שהכל בא ממנו. כן? כל דבר שיש לנו בא ממנו. בנוהג שבעולם, כשאדם מצליח, זאת אומרת, אתם יודעים למה הצלחתי? כי החלטתי החלטות נכונות, כי עשיתי ככה, כי עשיתי ככה, כי עלית זה, עלית האומץ לעשות זה, וזה, והצלחתי. ושהוא נופל, הוא אומר, תראו, מהשמיים, לא רצו שאני אצליח, כן? כל מגיע מהשמיים. אז את ההצלחות הוא מייחס לעצמו, ואת הנפילות הוא מייחס לקדוש ברוך הוא. דוד המלך אומר לו, במזמור שמדבר על מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו, הנון לא נמצאת שם, הנפילות זה אתה. הנון לא שייכת, הנון של הנפילה לא שייכת למזמור שמדבר על הדברים שבאים מהקדוש ברוך הוא. אין דבר רע יורד מלמעלה. הנפילות זה בגלל הכישלונות שלך. כשאתה מצליח לקום, זה סומך השם לכל הנופלים. זה מהקדוש ברוך הוא. אבל לכאורה, נעמי אומרת פה ההפך, אני מלאה הלכתי, וריקם משיבני השם, אבל בוא נשים לב, היא אומרת את זה, וריקם משיבני השם, שם י' כו' כמידת הרחמים, לא מידת הדין, לכאורה הייתה צריכה להגיד שמידת הדין פגעה בה, אבל היא אומרת שם השם, היא חוזרת שוב, השם ענבי, כן? אולי מתכוונת להגיד משהו אחר, הגרא אומר כאן, יש לו פירוש לפסוק, אך טוב וחסד ירדפו מכל ימי חיי. לכאורה אך טוב וחסד לא רודפים אותי, לרדוף אותי זה משהו ממש רע, כאילו רודף לך עם מישהו ואני צריך לברוח. למה אך טוב וחסד ירדפו לי? אז הוא אומר, ככה זה הרבה פעמים. שיהודי טוב לו, אז לפעמים זה גורם לו להתרחק מהקדוש ברוך הוא, זה גורם לו לקחת הכל כמובן מאליו. דווקא שיש לו צרה הוא קורא לקדוש ברוך הוא. אז דוד חושש שכשיש לי טוב וחסד, זה כביכול מסכן אותי רוחנית. אני צריך להיזהר שאני לא בטוב הזה יאבד את התלות שלי בקדוש ברוך הוא. אתם יודעים, זה דווקא דרך אגב, משהו שמדברים עליו היום. אנחנו ברוך השם בדור של שפע, בדור שכזה ביטחון, גם ביטחון כלכלי, גם ביטחון... ברוך השם, אנחנו חיים בשבב, לא מאוימים משום דבר, מחלות, באמת, אם משווים את זה ללפני עשרות ומאות שנים, אין מה להשוות את החיים שלנו היום. אנחנו לא מרגישים כל כך תלויים בקדוש ברוך הוא. הכל בסדר, אנחנו יכולים להסתדר בלעדיו כביכול. צריך לתת את זה את הדעת, שזה לא מובן מאליו, אבל זה לא פשוט. אך טוב החסד ירדפוני. אז אומרת נעמי, אני מלאה, שהייתי מלאה, מה זה גרם לי לעשות? הלכתי. עזבתי את הקדוש ברוך הוא, עזבתי את ארץ ישראל, עזבתי את עם ישראל, היה לי יותר מדי טוב. לא הרגשתי מחויבת. אבל ריקה משיבה אני השם, שאיבדתי את הכל, שמעתי שהקדוש ברוך הוא קורא לי לחזור. השיבה אני השם, השיבנו השם אליך בנשובה. היא מבינה שהצרה שלה הייתה קריאה של הקדוש ברוך הוא לחזור, היא לא חלילה מתלוננת על הקדוש ברוך הוא. היא אומרת, אני מבינה, הרי מה, שאיבדה את הכל, אז היא פתאום התעוררה להקשיב. אז היא אמרה, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. פתאום היא שומעת, הקדוש ברוך הוא קורא לה. ריקה משיבה אני השם, הקדוש ברוך הוא קרא לי. דווקא בצרה. אנחנו יודעים שלפעמים, שלא נדע, אדם בצרה מתעורר, שלא נצטרך את זה. ואדם דווקא בצרה מתעורר לחזור לקדוש ברוך הוא. ואולי גם זה הרמז שלה, שהיא אומרת, קרנה לי מרה. מרה הרבה מקשרים, איפה אנחנו מקרים את מרה? ממרה אחרי קריאת ים סוף, נכון? והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. אז יש שם משהו יפה ששמעתי פעם מרב שלמה פישר, הוא אמר שבסוף אותה פרשייה שהמים מומתקו על ידי אותו עץ שהקדוש ברוך הוא הורה למשה, אז הקדוש ברוך הוא בסוף אומר, ביומר אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, ואז נתן למצוותה ושמעת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני אשם רופאיך. רש"י במקום אומר, תסתכלו בדף במקור 9, רש"י אומר, לא אשים עליך, ואם אשים, הרי כלא הושמה, כי אני אשם רופאיך. זהו מדרשו. וכתוב, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך, אז נשאלת השאלה, רגע, אם לא אשים עליך את המחלה, אז בשביל מה צריך את הרופא? אז רש"י אומר שגם אם אשים, אז כאילו לא שמתי כי אני השם רופאיך, אני ארפא אותך. ולפי פשוטו, זה מדרשו, אומר רש"י, לפי פשוטו, כי אני השם רופאיך, הוא מלמדך תורה ומצוות, למען תנצל מהם, כי הרופא הזה אומר לאדם, אל תאכל דבר זה, פן הביאך לידי חולי זה, וכן אומר, רפאו תהיה לצריך. זאת אומרת, הרופא גם עוסק ברפואה מונעת, הוא גם מזהיר אותך איך לא לחלות. אז אין קושיה. ראשון, מה זאת אומרת, ואם עשים כאילו לא שמתי כי אני אשם רופאיך? יש לנו הלכה שאומרת שהמקדש אישה על מנת שאין בה מומין, אני רוצה אישה מושלמת, לא רוצה אישה עם מומים, ונמצאו בה מומים, משהו שהוא לא רע, היה מקום מוצנע, ורק אחרי שהוא התחתן הוא גילה שיש בה איזשהו מום, אז הקידושים בטלים, זה מקח טעות. הוא התנה שאין מומים, כן? וכדי שעל מנת שאין עליה נדרים, ונמצאו בנדרים, אז גם הקידושים מבוטלים. ואז כתוב ככה, בא רופא וריפא את המום, עדיין הקידושים בטלים. בא חכם והתיר את הנדר, אז הקידושים חלים. למה? כי חכם מתיר את הנדר מעיקרו. הרי שחכם מתיר את הנדר, זה כאילו מעולם לא היה נדר. אז בשעה שהוא קידש אותה על מנת שאין עליה נדרים, עכשיו מסתבר שבאמת לא היו נדרים. חשבנו שיש נדר, אבל החכם עקר את הנדר מעיקרו, אז מסתבר שאף פעם לא היה נדר, נכון? בעצם הנדר כאילו לא היה. אבל בא רופא וריפא את את המומים, עדיין לא מקודשת. למה? כי בזמן שהוא קידש אותה, היה לה מום. הרופא ריפא את זה מכאן והלאה, אז תקדש אותה שוב. אבל באותו זמן שקידשת, היה מום. נכון? אז אומר רב שלמה פישר, מה זה? כל המחלה לא אשים עליך, ואם אשים כאילו לא שמתי כי אני שם רופא, הרי למדנו פה הלכה שאומרת שזה לא כאילו לא שמתי. הייתה מחלה, ועכשיו ריפית. תודה רבה שריפית, אבל זה לא כאילו לא שמתי. הייתה מחלה, הייתי חולה. כאב לי, אתה אומר לי שלא. אחרי זה ריפית, תודה. אז מה זה רש"י מתכוון שאומר, ואם אשים כאילו לא שמתי כי אני שם רופאיך? אז אומר רב שלמה פישר, זה במחלה סתם ככה. אבל הקדוש ברוך הוא, גם שהוא נותן את המחלה, הוא מרפא. גם שהוא נותן את המחלה, המחלה עצמה היא חלק מתהליך הריפוי שלך. כנראה שהיית צריך פה איזשהו ריפוי, שעובר דרך האירוע הזה. אז אתה יכול לבוא ולהגיד, תודה הקדוש ברוך הוא, בסדר, תודה שריפית אותי, אתה נתת עליי את המחלה, אז איזה טובה עשית לי. אבל אם אתה תופס זה כמו נאמיר, בריקה משיבני השם, אני מבינה שהכל נעשה פה כדי לתקן משהו, ושוב אנחנו חוזרים למידת הדין או מידת הרחמים. אם אני מסתכל על מידת הדין, אז אני יכול לבוא בטענות, בשביל מה הייתי צריך את המחלה, בשביל מה הייתי צריך את הריפוי, לא הייתי צריך את כל זה. אבל אם אני מסתכל על מידת הרחמים, אני מסתכל על זה ייעוד, אז זה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר גם למשה, בתחילת פרשת וירא, אתם יודעים, גם נעמי משתמשת פה, הרבה משווים, בשם יוד קי ואב קי ושם שדאי. שם שדאי אנחנו מכירים בעיקר מתחילת פרשת וירא. וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני השם, וירא אל אברהם, יצחק ויעקב בקהל שמיים, שמי השם לא נודעתי להם. נכון? אתה משה שואל אותי למה הריאות על העם הזה, אז דע לך, אם אתה מדבר איתי באלוקים, במידת הדין, בסדר, יש לך טענות. אבל אני השם, יש לי איזה הבטחה לעבוד, יש לנו מתחילה עבודה, עבודה זרה יאהב אותנו. כל התהליך הזה שגם הירידה למצרים הוא תהליך מחושב שבא לבנות ייעוד מסוים. ונכון, בדרך לייעוד הזה לפעמים נופלים ועוברים כל מיני חוויות לא פשוטות, בשביל להגיע לשם. אולי לא תמיד אנחנו יודעים להסביר את הכל. אבל זה בעצם, אם דיברנו על, אנחנו מתחילים לדבר על פורענות דעית לאחרית, הזכרנו את זה, נכון? שזה מגילת פרות, שדווקא מתוך הפורענות מגילה לאחרית. אז נעמי מתחיל להבין את זה. זה מה שנעמי אומרת. תראו, הרמב"ן שם אומר במקור 10, במראה, ושוב מצאתי בילמדנו, כן, מדרש תנחומה, ראה מה כתיב שם, ויורהו השם עץ, ויראהו לא נאמר, אלא ויורהו, הוראו דרכו, כלומר, שהוראו ולימדהו דרכו של הקדוש ברוך הוא, שהוא ממתיק המר במר. זאת אומרת, אותו עץ, שהקדוש ברוך הוא הורה למשה להשליך אל המים המרים, כדי להמתיק אותם, היה עץ מר. לפעמים דרכו של הקדוש ברוך הוא לעזור לנו להתרומם. זה דרך חוויה שאולי נראית שהיא מפילה אותנו בהתחלה, אבל דווקא היא זאת שמרוממת אותנו עוד יותר. אז שוב, אנחנו לא מתפללים שיקרו לנו כאלה דברים, אנחנו לא מקווים, אנחנו לא מחכים שיקרו לנו כאלה דברים. אבל כשקורה דבר כזה לאדם, אז צריך לראות את הפוטנציאל, זה אני יכול להגיד לכם גם בכל תחום, להבדיל. עבדתי באינטל, היה לנו תקופה שהיה שם, עשו הרצאות של מנהלים בכירים על הקריירה שלהם, איך הם התקדמו והגיעו להישגים בעבודה. לא היה אחד שלא דיבר על זה שהוא צמח דרך הכישלונות. הוא עשה איזה פרויקט וזה נכשל כישלון טוטלי, ומשם הוא הבין איך לעבוד כמו שצריך, משם הוא התרומם. אז זה חלק מתהליך הצמיחה של האדם, כן? וזה תלוי איך אדם מקבל את הדברים כמובן. מקור 11, הפסיקתא שם אומר, ולא יכלו לשתות מים ממרה, מה תלמוד לומר? כי מרים הם, לא יכלו לשתות מים רק כי מרים הם, אלא מרים ומתלוננים הם, שלפי שעה לא סבלו אלא מיד. אוקיי? זאת אומרת, למה הם לא יכלו לשתות מים ממרה? כי מרים הם, בגלל המרירות שלהם. בסדר? לא בגלל המרירות של המים, בגלל המרירות שלהם. אז בסדר, אז זה מה שנעמי אומרת, ונעמי, כמו שראינו, היא מבינה שיש לה ייעוד, יש לה תפקיד, יש לה שליחות, ועם זה היא חוזרת לבית לחם, זה הנאום שלה בחזרה לבית לחם. אז בואו נתחיל עם זה את פרק ב'. אני קורא בפנים. ולנעמי מודה לאישה, איש גיבור חי ממשפחת אלימלך ושמו בועז. ותאמר רות המואביה אל נעמי, אלחנה שדה ועל הכותב השיבולים, אחר אשר ימצחן בעיניו. ותאמר לה לכי ביתי. ותלך, אין ספרים לכולם מול העיניים? עכשיו כדאי להתרגל בשיעור שתמיד יהיו... יהיו המגילות מול העיניים. יש כאן כמה חומשים, יש כאן כמה תנכים, יש בחומש במדבר, עכשיו חומשי במדבר בחוץ צריכים להיות. נכון. בסוף החומש צריך להיות, מן הסתם. יש גם כמה תנכים פה, מי שרוצה. גם בטלפון אם מותר, בסדר. אוקיי. אז אנחנו פסוק ג' בתלך ותבוא ותלקט בשדה אחרי הקוצרים, בעיקר מקריאה, חלקת השדה לבועז אשר משפחת אלימלך. והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, השם עמכם, ויאמר לו יברכך השם. ויאמר בועז לנערו הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, ישבה עם נעמי משדה מואב. ותאמר על הכותנב, ואספתי באומרים, אחרי הקוצרים, ותבוא ותעמוד מאז הבוקר וידעת, זה שבטה הבית מעט. אנחנו פרק ב' פסוק ח'. ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחר, וגם לא תעבורי מזה, וכה תדבקין עם נערותיי. עינייך בשדה אשר יקצרון, והלכת אחריהן, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגעך, וצמית, והלכת אל הקהילים ושתית מאשר ישבון הנערים. ותיפול על פניה ותשתחו ארצה ותאמר אליו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויאמר לה, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, ותעזבי אביך ואימך בארץ מולדתך, ותלכי אל עם אשר לא ידעת מול שלשום. ישלם השם פה הולך, ותהי משכורתך שלמה עם השם אלוקי ישראל שרבת לחסות תחת כנפיו. ותאמר אמצא חן בעיניך אדוני כי ניחמתני, וכי דיברת על לב שפחתך. ואנוכי לא יהיה כאחד שפחותיך. ויאמר לבועז לעת האוכל, גושי הלום ואכלת מללחם, וטבלת פיתך בחומץ, ותשם מצד הקוצרים ויצבות לקלי, ותאכל ותשבע ותותר. ותקום ללקט, ויצב בועז את נעריו לאמור, גם בין האומרים תלקט ולא תחלימו, וגם שול תשולו לה מן הצוותים, ועזבתם ולקטה ולא תיגרו בה. ולקט בשדה עד הערב ותחבות את אשר לקטע, ויהי כאיפה שעורים. ותישא ותבוא העיר, ותרך חמותה את אשר ליקטה, ותוצא ותיתן לה את אשר הותירה מסוגרה. ותאמר לך חמותה, איפה ליקטת היום, ואנה עשית? יהי מכירך ברוך. ותגד לחמותה את אשר עשתה עמו, ותאמר שמאיש אשר עשית עמו היום בועז. ותאמר נעמי לחלתה, ברוך הוא לשם אשר לעזב חסדו את החיים ואת המתים. ותאמר לנעמי, קרוב לנו איש מגואלינו. ותאמר רות המואביה, גם כי אמר אליי, אם הנערים אשר לי תדבקין, עד אם כילו את כל הקציר אשר לי. ותאמר נעמי אל רות, תלתה, טוב ביתי כי תצאי מערותיו, ולא יפגעו בך בשדה אחר. ותדבק בנערות בועז ללקט, עד כלות קציר סעורים וקציר החיטים, ותשב את חמותה. אז כולנו מכירים את הסיפור, ויש לנו פה שני פרקים די מקבילים, פרק ב' ופרק ג' עם סיפורים די מקבילים, שרות הולכת לשדה של בועז, קורה שם משהו ביניהם, כזה או אחר, והיא חוזרת לנעמי, ומשם הדברים מתפתחים. אנחנו נראה מה התפקיד של כל אחד מהסיפורים, כן? מה התפקיד של פרק ב', מה התפקיד של פרק ג', ומה מתקדם ביניהם. אנחנו יכולים לראות, כן, מהסיפור עצמו מתקדם, אבל ננסה להבין את זה קצת יותר לעומק. אז קודם כל, מי זה בועז? בועז מתואר בפסוק הראשון, רגע, אני פה אפתח את הדף השני בזום. כן, בבקשה. אז בועז מתואר בפסוק הראשון, איש גיבור חיל ממשפחת אלימלך ושמו בועז. אין שבח יותר טוב שאפשר להגיד. אבל חז"ל לא כל כך הסתכלו על זה ככה, אלא היה להם משהו לספר לנו על בועז. תראו מה כתוב פה. בבא בתרא צדיק א' עמוד א'. מקום מספר אחד בדף השני. כן? יש? בדף השני עם הכותרת רות בשדה בועז. יש מספיק דפים לכולם? עברו לכולם? אמר רב אבא רב הונא, אמר רב, יבצן זה בועז. יבצן זה אחד השופטים. כן? אם אתם רוצים לראות מה כתוב עליו, אז בואו נפתח רגע ספר שופטים, אם יש לכם. אם לא, אז אני אקרא. יבצן מופיע בשופטים, פרק, רגע, ראשונים. למה לא סימנתי לי מראש? נו, איפה יבצן? איפה יבצן? ברח לי עכשיו. טוב, אם מישהו מוצא את יבצן שיגיד לי. חמק לי עכשיו, סליחה. יש פה את הפסוקים גם עליו. אז כתוב ככה, יבצן זה בועז. מהי כמה שמלן? מה הגמרא רוצה ללמד אותנו בזה שהיא אומרת שיבצן זה בועז? כי אידך דרבה ברב הונא. כמו משהו אחר שרבה רב הונא סיפר על יבצן. דאמר רבה ברב הונא אמר רב, 120 משתאות עשה בועז לבנה. שנאמר, ויהי לו, זה פסוק שנאמר לא על בועז אלא על יבצן. אנחנו לומדים את זה מההשוואה הזאת של יבצן לבועז. ויהי לו 30 בנים ו30 בנות שילח החוצה, ו30 בנות הביא לבניו מן החוץ. כן, זאת אומרת, היו לו 30 בנים ו30 בנות, 30 בנות הוא חיתן עם בנים אחרים, ו30 בנות הוא הביא לחתן לבנים שלו, וישפוט את ישראל 7 שנים. זה מה שמספרים לנו על יבצן, על ה-30 בנים וה-30 בנות שהוא חיתן. מה הסיפור הגדול הזה? ובכל אחת ואחת מהמשתאות האלה, עשה שתי משתאות בכל אחת מהחתונות, אז היו לו 60 חתונות, בכל אחת עשה שתי משתאות, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו, כן? שבת חתן אצל ההורים של החתן, שבת שבע ברכות אצל ההורים של הכלה. ובכולן לא זימן את מנוח. שמת המוזמנים המפוארת שלו בכל אחת מהחתונות, את מנוח הוא לא הזמין. מה שלומים מנוח? למה דווקא מנוח? אמר, קודנה הכרה, במאי פרה לי, קודנה זה פרדה, פרדה הכרה, פרדה לא יולדת, כן? במאי פרה לי, מה הוא יחזיר לי? הרי תחשבו על זה, 300 שקל מנה ברך, אוקיי? כפול 120, חתיכת סכום, נכון? להזמין אותו 120 ארוחות, והוא לא יזמין אותי פעם אחת, כי אין לו ילדים, נכון? רשת מנוח הייתה הכרה, אין לו ילדים, אז מה אני מרוויח מזה שאני מזמין אותו? שום דבר. אז הוריד אותו מרשימת המוזמנים. תנה, וכולן מתו בחייו, כל 60 הילדים שלו. עונש על זה. והיינו דם ראינשי, בחייך דיילד שיטין, שיטין למה לך? איכפל בהוליד חד דמשיטין זריז. מה יצא בסוף? שמנוח היה לו בן אחד, שמשון הגיבור, זריז, נכון? והוא איבד את 60 הילדים שלו. זה מה שיש לחז"ל לספר לנו בזה שיבצן זה בועז. מה רוצים להגיד לנו חז"ל על בועז? תראו, איש גיבור חיל, מה התלבשו עליו עם כזה סיפור? סליחה, קטנוני, באמת, כאילו, מה זה בא להגיד עליו? איזה מין בן אדם זה? זה השופט של עם ישראל. עם חשבון כזה. אתם יודעים, יש את החשבונות האלה. כמה הם נתנו לנו בחתונה, מה היה הצ'ק שלהם, אז ניתן אותו סכום, נכון? ככה הוא מתנהל. זה השופט? זה בועז איש גיבור חיל? ככה אנחנו מכירים אותו מהמגילה? ממש לא. זה אותו אחד שמכניס את רות ועושה איתה חסד. זה בועז? כמו ששאלנו, אז זאת נעמי, זה בועז. מה חז"ל רוצים ממנו? למה מלבישים עליו כזה דבר? אז נראה לי להגיד, שחזל רוצים להגיד לנו, תשמעו, הסיפור הזה של מגילת רות, דיברנו על זה, שזה סיפור של תיקון. זה סיפור של מעבר מהקלקולים של ימי שפוט השופטים, לתיקון של המלוכה. וזאת פורענות דית לאחרית. זאת אומרת שאנחנו הולכים כאן ממצב של פורענות ושל קלקול, שמתוכו אנחנו מביאים תיקון. בועז, כדמות מרכזית בסיפור הזה, הוא חייב להיות חלק מהתהליך של התיקון. הוא לא יכול להיות האביר על הסוס הלבן, האיש גיבור חיל, שמגיע וגואל את רות ואת נעמי ואוקוס פוקוס. אין דמויות כאלה בתקופת השופטים. תקופת השופטים מקולקלת. כל הדמויות המרכזיות בסיפור חייבות לעבור תהליך תיקון אישי בתוך הסיפור הזה. הסיפור הזה הוא סיפור של התיקון שלהם, של כל אחת מהדמויות. כדי שהתיקון הכללי, הלאומי יבוא, אז המנהיגים האלה צריכים לעבור את התיקון האישי בעצמם. ובועז הגיבור חיל הזה כאן, זה לא בא לו טבעי. זה אדם שעבר תהליך עמוק של תשובה מאיפה שהוא היה לפני כן. אולי אחרי שמתו לאותם 60 בנים. הוא תפס את עצמו, שאל את עצמו, מה, למה זה קרה לי? אז אנחנו צריכים שכל הדמויות כאן יהיו חלק מזה. ואז אנחנו גם מבינים אחרת לגמרי את כל החסד של בועז בסיפור. מבינים אותו מתוך מקום של, של באמת של תיקון. ושל שינוי, שינוי תפיסה הרבה יותר עמוק מהתפיסה הזו של ימי שפוט השופטים שמתבטאת פה בקיצוניות אולי, בקיצוניות אולי מוגזמת בסיפור הזה, של ה... אינטרסנטיות הזאת, של ההתחשבנות, של ה... כמו שאמרנו, התחרותיות הזאת בין השבטים ובין המשפחות, שזה יוצא בצורה הכי מכוערת בסיפור הזה, כן? אז שוב, לא חושב שחזל באים לספר לנו פה, זה סיפור עובדתי. הם באים להגיד לנו, הנה, הבועז הזה הוא אדם שעבר תיקון מאוד מאוד עמוק. הוא היה במקום הזה של ימי שפוט השופטים, במקום המקולקל הזה. הוא היה שם. הוא היה חלק מזה, הוא היה המוביל של זה. והוא הבין שצריך תיקון, הוא הבין שצריך ממש לשנות את כל התפיסה. אז בואו נראה מה הוא עושה בסיפור הזה. אז הפסוקים הראשונים נותנים לנו את הרקע. יש אדם כזה, איש גיבור חי, משפחת אלימלך שמו בועז. מודה לאישה. ורות אומרת, אני סתם, רות ונעמי מגיעות הרי בחוסר קול, אני מלאה הלכתי ברכה משיבני השם, ורות הולכת לשדות ללקט מתנות עניים, לקט שכחה הופעה, נכון? בשדות, זה מה שהיא הולכת ללקט. אין לה שום דבר אחר, על הכתב השיבונים אחר השם צחן בעיניו. ואז היא מגיעה לשדה, וכתוב בפסוק ג' ויקר מקרה חלקת השדה לבועז, של המשפחת אלימלך. מקרה. נפלה על השדה של בועז, במקרה. אנחנו יודעים שאין מקרים כאלה. המלבים, תראו. המלבים על פסוק ג', מקור מספר 2. ועיקר מקרה. המקרה הוא דבר שאינו מחויב מסיבת הרגילות. זאת אומרת, זה לא דבר שאני יכול להגיד שיש איזו סיבה שגרמה לו, משהו דטרמיניסטי כזה, שהנה זה מה שהביא אליו. היא הייתה יכולה באותה מידה להיכנס לכל שדה אחר. ויספר כתוב שהגם שנראה שמה שבאת אל השדה הזה, דווקא, הוא מקרה גמור, באמת הוא מקרה ה. לא כתוב ויקר מקרה, ויקר מקרה ה. זה המקרה שמיועד לה. הוא רוצה לומר מקרה מיוחד לצורכה. או, יפה. ולפי זה, היה מקרה השגחיית. זה המקרה שההשגחה כיוונה. כי בעניינים שירצה השם להוציא עניין כולל לתועלת הכלל, שם תלווה ההשגחה אל מעשים המקריים. זאת אומרת, שהקדוש ברוך הוא רוצה לגלגל איזשהו אירוע היסטורי, ותשימו לב, אנחנו מדברים פה על אירוע מאוד היסטורי. אנחנו מדברים פה על רות ובועז שמהם יוצאת המלוכה בסוף. הקדוש ברוך הוא רוצה שבית המלוכה יקום מרות. זה שבית המלוכה יקום מבועז אנחנו יודעים, זה משפחת פרץ. אבל הוא רוצה להכניס את רות לסיפור. אז איך הקדוש ברוך הוא מגלגל את זה? על ידי מקרים. היא לא יודעת שום דבר, היא הולכת לתומה, ונכנסת לשדה של בועז. הקדוש ברוך הוא כביכול מתלבש על זה, כן? הוא אומר, אופס, יש לי פה מקום, כן? אני מתלבש, הוא מכוון. השגחה תלווה למעשים המקריים, כמו שאמר אליעזר, הקרנה לפניי היום. מה אליעזר אמר שהוא התפלל למצוא אישה ליצחק כשהוא עמד על הבאר? הקרנה לפניי, גם משמש בלשון של מקרה. שרצה בזה שלא ימתין השם, תקדמו הסיבות הממציאות והמחייבות את הדבר. אני לא רוצה ללכת עכשיו לשדכנית שתברר על המשפחה, ונמצא את המשפחה בדיוק של אברהם, ונברר עליהם, והם יסכימו, ואנחנו נסכים, ונעשה בו. אז אני רוצה שזה יבוא במקרה. אני לא רוצה לחכות לכל התהליכים האלה, זהו, אפשר היה לבוא ולהגיד, הקדוש ברוך הוא רוצה שרות תנסה לבועז, אז בוא נתחיל לבנות את זה וכו'. לא, 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 לא. הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יקרה במקרה. יש לנו לפעמים קפיצות כאלה בגאולה. פתאום, קורה דרך איזשהו מקרה. רק שיבוא הדבר במקרה בלתי נתלה מסיבות ממציאות ומחייבות אותו. וכן שיאמר, וכן יאמר, שהמקרה הזה היה השגחי, והיה מקרה מכוון לצורכה. שהשם הזמין שהשדה שתבוא בו ראשונה ושתבחר לקט שם יהיה השדה אשר לבועז. זה סיבב השם, בעבור שבועז היה ממשפחת אלימלך, והיה מוכן להיות הגואל וליבמה, ושתצא מזה מלכות דוד. אז הקדוש ברוך הוא יודע את כל זה, ולכן, רות, השדה הראשון שפתאום נראה לה להיכנס אליו, זה השדה הזה של בועז. זה המקרה. ההשוואה דרך אגב לאליעזר ולסיפור עם רבקה, היא השוואה שהרבה עומדים עליה. גם שמה יש לנו איזשהו מקרה, בדרך מעשה חסד, אנחנו מוצאים את האישה שתיכנס לעם ישראל במקום אחר, גם כן במקרה כזה של פגישה. וגם שמה אליעזר אומר, אנוכי בדרך נחני השם בית אחרי אדוני. נכון? זה ברור שזה מהקדוש ברוך הוא. הוא התפלל במכוון. אבל כאן, הנה, אותו דבר. נכון? גם כאן בסוף כולם אומרים, ייתן השם את האישה הבאה על ביתך וכולי, ברוך השם שלא ישבית לך גואל. זה ברור שהכל מכוון מהקדוש ברוך. אותו מקרה. עכשיו, כשאנחנו מגיעים, שרות נכנסת לשדה, אז בועז מגיע, ויום עולה קוצרים השם בכם, ויום הוא לא יברכך השם, תראו גם מקור שלוש, ואנחנו נעמוד על זה אחר כך. חז"ל לומדים מהדברים האלה של בועז הלכה. משנה בברכות אומרת, והתקינו, שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. כשהוא שואל בשלום חברו, מזכיר את שם השם, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. לא אמר להם סתם, מה נשמע, מה הולך, מה עניינים. השם עמכם, ויאמרו לו, יברכך השם. אז התקינו שיהיה אדם שואל את חברו בשם. מה העניין פה, למה לשאול את חברו בשם? נעמוד על זה יותר מאוחר. בסדר? אבל זה מה שאנחנו לומדים מהקריאה הזאת של בועז. חלק מהתיקון שלו, אנחנו נראה את זה. אבל אז בועז שואל את הנער, הוא שם לב ישר לרות. חזל יש להם כל מיני הסברים, מה הוא כל כך שם לב אליה. אבל הוא שואל את הנערו, הניצב על הקוצרים, למי הנערה הזאת? בואו נראה את התשובה של הנער. ויען הנער הניצב על הקוצרים ויאמר, נערה מואביה היא, השבה עם נעמי משדה מואב. פעמיים הוא מדגיש במשפט הזה, שהגברת הזאת היא לא מי שלנו. אוקיי? היא המואביה הזאת, זוכר שנעמי הביאה זה מואביה? זאת ההיא, משדה מואב, זוכר שנעמי הלכה לשדה מואב עם אלימלך, שברחו מהרעב, זוכר? והם הביאו שם איזה מואביה אחת, השיקסה שלהם, זאת היא, זאת ההיא, המואביה הזאת, עכשיו משדה מואב, כן? וכמו שחזל אומרים על שר המשקים, שהוא אומר לפרעו, ושם איתנו עבד עברי, נער עברי, עבד לשר הטבחים, גם שהוא עשה לו טובה והזכיר אותו כמו שהוא הבטיח לו, אז הוא חייב להגיד עליו כמה מילים ככה, זה נער, עבד עברי, עזוב. נערה מואביה, עכשיו משדה מואב. וחוץ לזה, מה היא עושה פה? בתומר על הקטע, על הקטע, והספתי בה אומרים אחרי הקוצרים, ותבוא ותמון מאז הבוקר ועד עת הזה שיפתה הבית מעט. זאת היא עובדת בהפסקה. מהבוקר עד עכשיו, היא לא מפסיקה ללקט פה. הלכה הביתה לשתות שנייה וחזרה, והיא עובדת במלוא מרץ. היא לוקחת פה כמויות הגברת הזאת, לא, אין שאתה אבום. עכשיו, יכולים להבין שהנער הזה, זה עוד יחסית יחס טוב אולי שרות קיבלה. יכול להיות שבסעדות אחרים גם העיפו אותה, לא נתנו לו בכלל להיכנס. בעטו בחוצה. המואביה הזאת תיכנס אלינו. אז זה עוד מי שקיבל אותה, מדבר אליה ככה. ואז מה התגובה של בועז? ויאמר בועז אל רות, הלא שמעת ביתי, אל תלכי ללכות בשדה אחרי, תקשיבי מה אני אומר לך. וגם לא תעבור מזה וכל תדבקין נערותיי. את חלק מהנערות שלי, את לא שונה מהם, את לא מואביה, את לא פחותה מהם. זה דבר ראשון. עינייך בשדה אשר יצורן והלכת אחריהם, הלא ציוויתי את הנערים לבלתי נוגח. אני רואה איך הם מתייחסים אלייך, אני ציוויתי אותם להתייחס אלייך יפה. ולא סתם שאת יכולה ללקט פה, אלא וצמית והלכת אל הכלים ושיד מאשר ישבו לנערים. זה פריבילגיה שלא כל אני שבא ללקט מקבל. זה כבר עובר אותה לבת בית אצלו. היא לא מבינה למה היא זוכה על כזה יחס, ותיטול על פניה ותשתחו ארצה, ואת אומר לה, מדוע צדיך אין בעיניך להכירני, ואנוכי נוכריה. מה פתאום מתייחסים אליי ככה? אני לא רגילה, בכל מקום מתייחסים אליי כנוכריה. ויען בועז ויאמר לה, הוגד, הוגד לי כל אשר עשיתי את חמותך אחרי מות אישך. ותעזבי אביך ואימך בארץ מולדתך, ותלכי לעם אשר לא ידע כמול שלשון. מה הביטוי הזה מזכיר לנו? ותעזבי את אביך ואימך בארץ מולדתך. לך לך, אברהם אבינו. לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך. הוא משווה אותה לאברהם אבינו לא פחות. הצד שאת עשית, הוא מבחינתנו הצד של אבי האומה. אנחנו יודעים דרך אגב שהגרים מתייחסים לאברהם אבינו. הרמב״ם אומר שהגר יכול להגיד במקרא ביקורים את האדמה אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו. למה? כי הוא בנו של אברהם, מתייחס לאברהם, כי אברהם כתוב עליו כי ידעתיו למען אשר צווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. גם הוא קיבל את אותה דרך, אז הוא בנו של אברהם. זה מה שאומר לבועז, את בעיניי לא פחות מאברהם אבינו. ותלכי אל עם אשר לא ידע אתמול שלשום, אל הארץ אשר הרקע. אין לך מושג לאיפה אתה הולך. אבל אתה הולך אחרי הציווי של הקדוש ברוך הוא, זה מה שאת עשית. עמך עמי ולוקח לוקח, היה לך מושג בכלל מי זה עם ישראל, את הכרת בכלל. לא ידעת כלום. ובכל זאת בת. זה מבחינת נעשה ונשמע. ממש ככה, הרי... מה הסיפור של נעשה ונשמע? אנחנו ערב שבועות. לא סתם קוראים את זה בשבועות. הקדוש ברוך הוא בא לכל העמים, ואמר להם, אתם רוצים לקבל את התורה? אז כמו כל בן אדם סביר ונורמלי, שאלו אותו מה כתוב בה. לפני שאני מתחייב, אני קורא את החוזה, לא? כל בן אדם סביר יעשה כזה דבר. יש לכם טענות אליהם? זה הדבר הכי סביר לעשות. את הסעיף הזה אני לא יכול לקבל. עם ישראל אמרו, נעשה ונשמע. אם זה הקדוש ברוך הוא, אין שאלות. נעשה ונשמע. אתם יודעים בכלל מה כתוב? תשאלו. גמרא אומרת שאחד הגויים אמר לרבה, אתם אמא פזיזה, דאקדימו, איך אומר שם? מה? פומייכו לאוזנייכו, כן, פומייכו לאוזנייכו, פומייכו נעשה, אמרתם, התחייבתם לפני ששמעתם, נכון? פומייכו לאוזנייכו. מי עושה כזה דבר? בתלכי לעם אשר לא ידע אתמול שיש שם. זה מה שרות עשתה. זה מה שרות עשתה, נעשה ונשמע, לא יודעת מה כתוב בתורה, אני הולכת לעם הזה, אני מתחייבת. אז על זה הוא אומר לה, ישלם השם פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל שבאת לחסות תחת כנפיו. המלבי מסביר שיש פה כפילות, נכון? ישלם השם פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה. מה זאת הכפילות הזאת? תראו את המלבים, אני חוזרים למקור 2, הפסקה השנייה על פסוק י"ב. השאלות, למה כפל ישלם השם פה הולך, ותהי מזכורתך שלמה? ישלם נגד מה שעשית עם חמותך, ישלם השם פה הולך. הוא הרי הזכיר קודם, הוגד הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך. קודם כל נשארת איתה, אלמנה, זקנה, נשארת והלכת איתה. ונגד מה שהתגיירת, שזה הדבר השני, תהי מזכורתך שלמה מעם השם. אז למה על מה שהיא עשתה עם נעמי זה פה הולך, ועל הגיור זה מזכורתך? אז המלבי מסביר כדרכו עומד על הלשונות השונים. מצד שהוא אלוקי ישראל, מי עם השם אלוקי ישראל? הוא משגיח עליהם ועל הגרים הנלווים עליהם. ובמדרש, אמר רבי חסה, אשר באת לחסות תחת כנפיו. דרך אגב, אולי לא מקרי שרבי חסה מדבר על החסות. יש בכמה מקומות בשס המוראים שנקראים על שם ממרות שלהם. והוא על פי מה שכתבתי בפירוש התורה והמצווה. זאת אומרת, מה רבי חסה בא להגיד לנו? רבי חסה אומר, תשמעו, זה אשר באת לחסות תחת כנפיו. זה כתוב בפסוק, מה אתה מלמד אותי? אז מסביר המלבים, יש לו שני הסברים.
פירוש ראשון שיש הבדל בין שכר ובין פעולה, ובין שכיר ובין פועל. הרי הוא משמש בו בשתי לשונות, לשלם השם פועלך ותהי משכורתך שלמה, לשון של שכירות ולשון של פעולה. שהפועל הוא אומן, יקבל שכר בעד המלאכה אשר עשה. למשל, החיית עשה בגד, הוא מקבל שכר מלאכתו. זה נקרא פעולה שלוקח שכר פעולתו. בלשוננו קבלן, קוראים לזה. אתה לא משלם לו על הזמן, אתה משלם לו על העבודה, שיעשה את זה בכמה זמן שהוא רוצה. אבל השכיר מוזכר לזמן קצוב, למשל 3 שנים, בין יעשה איזו מלאכה, בין לא יעשה. יכול להיות שהבוס שלך אומר, רגע, נגמר הפרויקט, אין לי מה לעשות, יצחק כך חודש חופש, אני משלם לך. לא קורה כל כך, אבל בעיקרון, אתה שכיר, יש לו מה לתת לך, אתה לא נותן לך, אין לו מה לתת לך, הוא לא נותן לך. אז זה הבדל בין שכיר ופועל. והנה על כל מצווה ומצווה יקבל שכר בפני עצמו. ועל זה אמר ישלם השם פועלך. כי מצווה זאת פעולה. עשית פעולה, מגיע לך שכר על הפעולה. אז על החסד שעשית עם נעמי, עשית מעשה חסד, ישלם השם פועלך. עשית פעולה של חסד, מגיע לך שכר על הפעולה. אולם על מה שבאת להתגייר, שאז קיבלה לה לעבוד עבודת השם, ולקיים כל מצוותיו, והיא כמוזכרת לו כל ימי חייה לעבוד עבודתו. זה לא פעולה אחת. זה התחייבות שאני עבד השם מעכשיו. זהו, אני מוזכרת לקדוש ברוך הוא. אני מצייתת לכל מה שהוא יגיד. אין פה איזה משימה אחת שאותה אני עושה. אני מחויבת. זה התחייבות לנצח, התחייבות נצחית. ומאז מגיע לשכר שכיר שישלם לשכר תמידי, בין תעשה, בין לא תעשה. עכשיו שלא תגיע איזה מצווה לידה, בכל זאת תקבל שכרה מושלם. אנחנו יודעים שאדם, הקדוש ברוך הוא מצרף מחשבה טובה למעשה, גם אם בסוף לא עשית את העבודה. אז פועל, אם הוא לא עשה בסוף את העבודה, לא יקבל, יופי שרצית והשתדלת וזה, אבל אם בסוף הבית לא בנוי, לא תקבל את המשכורת. אבל השכיר יקבל, יקבל, הוא עבד את החודשים האלה, הפרויקט לא הצליח, לא יודע מה, יקבל את השכר. אז זה אמרתי, אם משכורתך שלמה, רוצה לומר שכר תמידי, זה בעבור אשר באת לחסות, שאז נעשה שכירה לשם כל ימי חייך, הוא מגיע לך שכר תמידי, ועל זה אמר רבי חסה, אשר באת לחסות, רוצה לומר, שעל שעה זו מגיע לך שכר תמידי, וחוץ מזה, כל פעם שתקיים מצווה בפועל, מגיע שכר פעולה בייחוד, חוץ מזה שכר כולל. אוקיי? אז רבי חסה אומר, אשר באת לחסות, על עצם ההתחייבות, מגיע לך עכשיו, תהי משכורתך שלמה ממשם, שכר תמידי. והנה כבר חקרתי, בדרושי ארצות השלום, זה ספר דרושים של המלבים, שאחר שזה בעצמו שיזכה אדם לעשות מצוות השם, לעבוד עבודת המלך הגדול, התברך שמו, התברך, הוא השכר היותר גדול. זאת אומרת, השכר על עבודת השם הכי גדול, זה לא הטובה שאנחנו מקבלים על זה בעולם הזה או בעולם הבא, אלא עצם זה שזכיתי לקיים מצווה וזכיתי לעבוד את השם, זה הדבר הכי טוב שיצא לי מזה. אם מצד השלמות הנפשי שיקנה על ידי עשיית המצווה, ואם מצד שבזה הוא עבד מלך גדול בורא כל, ואם כן ייפלל, למה הבטיח בכל התורה שכר מצוות? הלא קיום המצווה בעצמה הוא שכר יותר גדול, אז מה התורה צריכה להבטיח כאן שכר? קראנו השבת בחוקותיי. על דרך שאמר שכר מצווה מצווה, שהמצווה בעצמה היא שכר גדול יותר של המצווה. ואמרתי, כן, הייתה לו קושייה למלבים, אמרתי שבאמת למי שיש לו לב להבין ונפש להרגיש נועם המצווה והרבותה, אין צריך להבטיח לו שכר זולת המצווה בעצמה. אבל באשר רוב בני אדם אין משיגים נועם המצווה והאושר הגדול שיקנו על ידה, הוא צריך להבטיח שכר עולם הזה, שזה מורגש אצלם כדי שיעשו מצווה בעבור תקוות השכר. אנחנו יודעים, לעולם יעסוק אדם תורה מצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זה מורגש אצלם כדי שיעשו מצווה בעבור, כי תקוות השכר עד יגיעו למדרגה להרגיש ולהבין, לעשות המצווה לשמה מצד המצווה בעצמה. עכשיו הוא מסביר לפי זה את מה שבועז אומר לרות, הסבר שני. זה שאמר, ישלם השם פועלך, היינו שייתן לך שכר פעולתך, כמו שנותנים לפועל, אמרנו. הוא עשה פעולה, נותנים לו שכר. אבל האמת היא, ותהי משכורתך שלמה מעם השם. רוצה לומר שעיקר השכר בשלמות, יהיה זה בעצמו מה שבאת לחסות תחת כנפיו. תהי משכורתך שלמה מעם השם, אשר באת לחסות תחת כנפיו. מה תהיה המשכורת שלך? עצם זה שבאת לחסות תחת כנפיו. זה השכר הכי גדול, זה הדבר הכי טוב הגדול שצריך מזה. שזה בעצמו השכר השלם ולא חיסון כלל. ועל זה אמר רבי חסה, אשר באת לחסות, רוצה לומר שזה עצמו עיקר השכר. זה שני פירושים של המלבים. ש... ואולי יש כאן גם קשר למה שדיברנו בשני הפירושים.
על המחויבות, שאמרנו על ברית גורל וברית יהוד, על המחויבות של, רות. אז הפירוש הראשון שמדבר על מחויבות נצחית, שהיא הפכה את עצמה להיות כמו שכיר, כמו עבד, שהוא מחויב נצחית, זה ההתחייבות הנצחית לברית היהוד. והפירוש השני מדבר על הטהרה של, של ההתחייבות הזאת. אין פה התחייבות שבאה מתוך איזשהו אינטרס, שאני אקבל משהו, וראינו את זה אצל רות. ראינו שנעמי אומרת לה, לא יצא לך שום דבר מלבוא איתי. נכון? אל תקווי לכלום. את רק מזיקה לעצמך, את רק... אין לך שום תוחלת, אין לך שום תקווה. ועל זה היא באה ואמרה, עמך מי ואלוקייך אלוקי. לא מתוך רצון לקבל שום דבר. בועז מבין את זה, אשר באת לחסות תחת כנפיו, את זה חיפשת. זה בשבילך היה מטרה, זה לא היה אמצעי בשביל להשיג איזה שכר אחר. זאת הייתה המטרה. ותראו, אולי מכאן נחזור למה שראינו על השאלה בשם. ראינו שתקנו חז"ל לשאול בשם, כמו שבועז אמר, ויאמר לקוצרים, השם עמכם. הרב קוק מסביר, ואין היה שמה, מה העניין של שאלה בשם. אז הוא אומר, היחסים בין בני אדם, כמו שאלה בשם, אתה פוגש אדם ואתה נחמד אליו ואתה שואל מה שלומו, זה יכול להתבסס על איזשהו אינטרס חברתי. כדאי לכולנו להיות נחמדים אחד לשני, כי אם אני נחמד לאחרים, הם נחמדים אליי, אם אני עוזר לאחרים, הם עוזרים לי. זה בסוף טוב לכולנו, כן? לפעמים אנחנו בורחים לחשוב שהאינטרס כרגע זה שאני יריב עם האדם השני, ואני אדרוש ואני ארמוס אותו, אבל אם אני מסתכל על תמונה קצת יותר גדולה, אז זה טוב לי לשמור על, יחסים טובים, ואולי גם לוותר לפעמים, או שיהיה איזשהו סדר, ושאני לא תמיד אקבל כל מה שאני רוצה, יש בזה איזשהו משהו שמועיל לכולנו, לחיות בחברה כזאת. אבל בועז אומר, יש פה משהו מעבר לזה. יש פה הטבה שלי לאחר, החסד שלי לאחר, צריך לבוא ממדרגה יותר גבוהה, של והלכת בדרכה, בגלל שזאת האמת, שכך צריך לנהוג עם אדם אחר. לא בגלל שאני ארוויח שום דבר, אנחנו יודעים, יש חסד של אמת, חסד שעושים עם המתים. שלא יצא לך מזה כלום, הוא לא יוכל להחזיר לך. וזה דרכו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא רק נותן, הוא לא מקבל שום דבר. יש, הרב שילת הסביר לנו פעם, שהרמב״ם בפרק האחרון מורה נבוכים, הוא כותב, המטרה של כל אדם צריכה להיות כל חייו, הרמב״ם כותב, זה לדעת את השם. בכל דבר שהוא עושה. הוא לומד זה מהפסוק, כה אמר השם, על התעלל הגיבור בגבורתו, על התעלל העשיר באושרו, על התעלל חם בחומתו, כי אם זאת התעלל המתעלל, השכל וידע אותי. אז הוא מדבר שם שזה הגיבור בגבורתו, זה, כל מיני שלמויות, שלמות הגוף, העשיר באושרו, זה שלמות הקניין, כן, שיש לו כל האמצעים שהוא צריך בשביל להתקיים. החכם בחוכמתו אומר, זה המידות, מעלות המידות, המידות של האדם, זה שהוא הולך בדרך האמצע, הוא לא קמצן מדי, הוא לא פזרן מדי, הוא לא כעסן מדי וכדומה, זה המידות הטובות. כל זה, זה לא המטרה, אלה שלמויות שאדם צריך כתשתית בשביל להגיע, כי אם בזאת תלה למתעלה לסכל ביד אותי, למעלות השכליות של ידיעת השם. אבל הרמב"ם אומר, זה לא עוצר שם הפסוק. והפסוק אומר, השכל ביד אותי, כי אני השם אוהב חסד, משפט וצדקה בארץ, כי בלך חפץ נאום השם. שמי שהולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ויודע את השם, אז בעקבותיו הוא עושה חסד, משפט וצדקה בארץ. הוא לומד בדרכיו של הקדוש ברוך הוא והולך בדרכיו. שאל הרב שלט רגע, לפני רגע אמרת שהמידות הטובות זה רק התשתית וההכנה כדי לדעת את השם. עכשיו אתה אומר, מה המטרה של ידיעת השם? המידות הטובות. אז תחליט, זה האמצעי או המטרה. אז הוא אומר, יש שתי רמות, כמו שדיברנו עכשיו. יש מידות טובות שכדאי לי שיהיו לי מידות טובות, שוב, כי חברתית זה משרת אותי. גם חברתית וגם אישית, אם אני אדם כעסן, זה יפריע לי בהתנהלות שלי, זה יפריע לי להתקדם גם בכל מיני דברים, זה יפריע לי לדעת את השם. כי אני עצבני, אז אני לא יכול להיות בן אדם מרוכז, אני לא יכול להיות בן אדם שלב. אז מידות לא טובות הן אינטרס אפילו של האדם, שיהיו לו מידות טובות. אבל אחרי השכל ביודעות, אתה לא עושה את זה מתוך אינטרס, אתה עושה את זה בגלל שאתה מבין שזאת האמת. כך אדם צריך לנהוג. כי אני צריך ללכת ברחב של הקדוש ברוך הוא, לא להיכנע לדחפים האנושיים שלי. לא להיכנע לחולשות האנושיות שלי. לא להיות ממוקד רק באינטרסים האנושיים שלי, אלא לקבל על עצמי איזושהי דרך ערכית. זאת ההתנהגות הטהורה. ובועז רואה את ההתנהגות הטהורה הזאת אצל רות, הוא רואה שזה המניע שלה לגיור, ולכן הוא אומר, את אימא זכורתך שלמה ממשם אשר באת לחסות תחת כנפיו, ואת הבנת שזאת המטרה, זה לא אמצעי. עכשיו תראו, עד איפה הדברים מגיעים, הרמב״ם כותב, נסיים היום בזה, פשוט הרמב״ם, המקור הבא, מקור מספר 4. תשובה לרבי עובדיה הגר, רבי עובדיה הגר כתב לרמב״ם, על רב שלימד אותו והחלים אותו, קרא, אמר לו, אתה גר, אתה מתנהג כמו, עוד לא שכחת את המנהגים שלך של הגויים, הרמב״ם מוכיח קשות את אותו רב, כותב שהוא נהג איתו לא נכון, ואז הוא כותב ככה, דע שחובה שחיוותנו תורה לגרים גדולה מאוד, על האב ועליהם נצטווינו בכבוד ומורה, ועל הנביאים לשמוע עליהם, ואפשר שיכבד אדם ויראה וישמע ממי שאינו אוהבו. התורה לא ציוותה עלינו על יחס של אהבה להורים. היא לא ציוותה עלינו על יחס של אהבה לנביא. היא ציוותה עלינו על כבוד ומורה כלפי ההורים. גם אם אתה חושב שההורים עשו לך את הדברים הכי נוראים, ואתה שונא את אבא שלך בגלל סיבה כלשהי, אתה מחויב לכבד אותו ולראה ממנו. אף אחד לא ציווה לך לאהוב אותו. אף אחד לא ציווה לך את זה. מצווה בכבוד ומורה. רצוי שתאהב אותו, ברור. אבל זאת לא המצווה. גם הנביא. ועל הגרים ציוונו באהבה רבה מסורה ללב, ואהבתם את הגר, כמו שציוונו לאהוב שמו, ואהבת את השם אלוקיך. תשימו לב, לגבי אף אחד לא כתוב ואהבת את. ישנו ואהבת לרעך כמוך. לא כתוב ואהבת את רעך. גם את הרע, אני לא חייב לאהוב. אני צריך להתייחס אליו, כמו שהייתי רוצה שהוא יתייחס אליי. זה ההגדרה של ואהבת לרעך כמוך. מצטווינו כלפי כל אדם על פני הפלנטה, בהתייחסות. איך אני מתייחס אליו? לא נצטווינו לאהוב אף אחד. הבן אדם היחיד שנצטווינו לאהוב זה את הגר. ואהבתם את הגר. המקבילה היחידה לזה זה ואהבת את השם אלוקיך. עד כדי כך. והקדוש ברוך הוא בכבודו אוהב גר, שנאמר ואוהב גר לתת לו לחם בשמלה. וזה שקרא לך כסיל, אותו רב, תימא גדול הוא, אדם שהניח אביו ומולדתו ומלכות עמו, וידם הנטויה, והבין בעין ליבו, הוא בא ונדבק באומה זו, שהיום למתואב גוי עבד מושלים, והכיר וידע שדתם דת האמת והצדק, והבין דרכי ישראל וידע שכל הדתות גנובות מדתם, כן, מדובר על אדם שהיה מוסלמי, המוסלמים אז גזרו גזרות קשות על היהודים, והוא הולך ומתגייר. זה מוסיף וזה גורע, זה משנה וזה מחזב, אתה הבנת שכל הדתות האחרות זה בלוף, זה חיקויים. הוא מחפה על השם דברים אשר לא כן, זה הורס יסוד דתיו, זה מדבר תהפוכות וכו', והכיר הכל ורדף אחר השם, בעבר בדרך הקודש ונכנס תחת כנפי השכינה ונתאבק באפר רגלי משה רבינו רבן של כל הנביאים, עליו השלום, וחפץ במצוותיו, ונשא ליבו לקרובה לאור באור חיים, ולעלתו במעלת המלאכים, לשמוח להתענג בשמחת צדיקים, והשליך העולם הזה מליבו ולא פנה לרעבים בשדה חזב. מי שזו מעלתו כסיל יקרה, חלילה לך, לא כסיל קרא השם שמך, אלא משכיל, הוא מבין, הוא פיקח והולך נכוחות, תלמידו של אברהם אבינו, שהניח אבותיו ומולדתו ונטע אחרי השם, ומי שברך את אברהם רבך, ונתן לו שכרו בעולם הזה ולעולם הבא, הוא יברך אותך, ויתן לך שכרך כראוי בעולם הזה ולעולם הבא, ויאריך ימיך, עד שתורם במשפטי השם לכל הדתו, ויזכה אותך לראות בכל הנחמות העתידות לישראל, והיה טוב הוא שרציב השם ממנו, והטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. תראו איזה, אחד כזה לקבל מכתב כזה מהרמב״ם, איזה עידוד. אבל זה מה שבועז אומר לרות, זה מה שבועז אומר לרות. מגרשים אותך מכל מקום, רואים לה שאת נוכריה, את מופת לאהבת השם, אותך צריך לאהוב יותר מכל יהודי אחר. ואהבת את השם אלוקיך ואהבתם את הגר, זה סעיף של אהבת השם. כי אתה רואה פה דוגמה למה זה אהבת השם תורה. שאצל יהודי שנולד יהודי אולי קשה למצוא אותה עד כדי כך. ויתור על הכל. אז ממש הדברים שהרמב"ם כותב פה, זה מה שבועז אומר. בועז שמברך את הקוצרים, מברך אותם בשם, מבין שהכל צריך לבוא מדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא נפל בעצמו, זה התיקון שלו. הוא זה שיודע לחדור לעומק מה שרות באמת עשתה, ולעזרה שם שבוע את ההשלכות של זה. תודה.